לא בגלל זה צריך להקים מדינה פלסטינאית. ויכול להיות שזה מה שרוצים עכשיו לתת כאתנן לאבו מאזן. ואנחנו צריכים מאוד לשדר כלפי מעלה, כלפי ההנהגה, גם הצבאית וגם המדינית, שאנחנו לא מוכנים לדבר הזה. אנחנו רוצים נקמה, אנחנו רוצים פעולה אכזרית שתילחם ברוע. זה מה שאנחנו רוצים. וככל שהדבר הזה יותר ברור לנו, יש לנו יותר סיכוי שהדברים יישמעו גם במקומות הרלוונטיים. טוב, תודה רבה לכם, ואני חושב שעכשיו אנחנו נתחיל את השיעור, אז זהו, הגענו ל... אנחנו ממשיכים בלימוד הקבוע שלנו, אנחנו בפרשת נוח, בפרק ת', בפסוק, עשרה בפרק ח'. רגע, רגע, לא, משהו לא ברור, כן, עשרה, בפרק ת', פסוק י' ח'. הדברים, הפרשה ידועה, כולם מקשיבים, כשקוראים בתורה, זה בדיוק הפרשה של השבוע, והיו בני נוח היוצאים מן התיבה, שם וחם ויפת, וחם הוא אבי כנען. אז בעצם אנחנו רואים שהתרבות האנושית מתחלקת לשלושה כיוונים, הכיוון האחד, תרבות שמבקשת מטרה, זה נקרא שם, כמו שבעברית אומרים לשם מה, כמונה לאיזו מטרה, תרבות מכוונת מטרה. כידוע, אחד הדברים, אולי הדבר שגורם לאנשים לחיות, שמפעיל את בני אדם, זה בקשת משמעות לחיים, ומשמעות יכולה להימצא רק אם יש מטרה, זה שם. חם, דיברנו על זה כבר שבוע שעבר, חם מלשון חיים, מלשון חום. החום והחיים הם עניין אחד, ויש תרבות שהיא יודעת לחמם, היא יודעת להביא חיים, היא לא יודעת בשביל מה. זה התרבות של בני חם. ויפת, התפשטות. מי שיודע, יפת בארמית זה להתפשט, מי שיודע לכבוש את העולם. ואכן באמת בני יפת, עם הקולוניזציה במאה ה-19 וה-20, הראו שהם שולטים בכל כדור הארץ כולו, וזה בעצם תפיסה מרחבית של התרבות. היה על זה ספר מעניין שכתב אברהם יהושע השל, שדיבר על כך שהעולם של הגויים, הוא התכוון לבני יפת, הוא עולם של התפשטות במרחב, בעוד שהעם היהודי מתפשט בתוך הזמן. ואז הוא דיבר על... מעלת השבת והמועדים היהודים וכדומה, אצלו זה היה על חשבון הרעיון של קדושת המקום, אבל לא נורא, יש בכל זאת אצל בני שם קדימה לזמן על פני המקום, אם כן יש לנו שלושה כיוונים של התרבות האנושית, שם וחם ויפת. וחם הוא אבי כנען, מה פירוש הוא אבי כנען? הכוונה כנראה שכנען נוצר בתיבה בזמן המבול. למרות שנאסרו בתשמיש, חז"ל אמרו חם שימש בטבע, ולכן כשחם יוצא הוא כבר אבי כנען. זה מראה על החיסרון של התרבות החמית, שהיא אינה יודעת את הריסון מהו. ומזה נולדה גם התרבות המצרית. כן, הרי יש בגמרא כשדניאל ניצל, כלומר, כשהיה חנניה, מישאל ועזריה בכבשן האש, אז הגמרא שואלת איפה דניאל היה, אומרת הגמרא, הוא הלך לחפש חזירים ממצרים. מה יש לו לחפש בחזירים במצרים? החזיר זה בעל החיים העשיר ביותר, לט זה עתיר מחזירה, הוא הולך לחפש את ה... עושר, שואלת הגמרא, איך הוא יכול להביא משם חזירים? הרי אין חזירה שיוצאת ממצרים שלא קורטים לה את האם שלה, כלומר את הרחם, כדי שהיא לא תלד. אומרת הגמרא, הוא הביא קטנים בלהדעתיו, בלי שישימו לב. זאת אומרת שדניאל הבין שמקור החיים זה מצרים. זה גם המקור של כל התרבויות, וגם של עם ישראל בכלל, אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים, הכל מתחיל מחם בתור רחם, אבל צריך לצאת משם, לצאת ממצרים, ולכן התורה אומרת גם לא לשוב למצרים, כדי שלא יהיה לנו איזה מין גילוי עריות קולקטיבי שחוזרים אל האם. זה בעצם ההתגברות על תסביר אדיפוס הקולקטיב. טוב, זה קצת הקדמתי את הדברים המאוחרים. נחזור לפסוקים, שלושה אלה בני נוח, ומאלה נשא כל הארץ, ויחל נוח איש האדמה. ויתה קרן. נשאלת השאלה, מה קרה לו לנוח שהוא נהיה איש האדמה? הזוהר אומר, איש מלשון איש ואישה. כאילו הוא הבעלים של האדמה, הוא הבעל. כלומר, יש איזו ברית כרותה בין האדם לבין האדמה. הוא רוצה להפרות אותה. פירו ורבו ומילאו את הארץ שירצו בה, אז נוח לוקח את זה במובן המאוד רחב של המילה, הוא רוצה לקיים כמין זוגיות בין האדם לאדמה. במובן האישי, יכול להיות גם שהוא רוצה להביא עוד ילדים לעולם, כפי שחזל אמרו. ויתה קרן. נשאלת השאלה, למה הוא לוקח דווקא קרם ולא חיטה או זיתים? החיטה או השעורה הם הרבה יותר נצרכים מאשר היין. והוא דווקא שותה מן היין, ויש מן היין וישקר ויתגל בתוך העולם. ההסבר ששמעתי, נדמה לי שזה בשם הרב שיינזלץ, שכאשר האדם רואה, למשל אנשים שראו את השואה, אז הם לא יכולים לסבול את המצב החדש של העולם, שכל העולם הקודם נעלם. מה שנוח רואה כשהוא יוצא מן הטבע, הוא רואה עולם חרב. עולם חרב גורם לאדם לרצות לברוח אל השכרות. ולכן ויש מן העין והישקר זה מובן. אדם, אם היינו במקומו של נוח, היינו עושים אותו הדבר, היינו משתכרים כדי לא לראות את העולם החרב שנפרס לפניו. והתגל בתוך העולם. עכשיו, אם אנחנו מעמיקים בדבר הזה, זה בעצם חזרה על חטאו של אדם הראשון. לפי חז"ל, אחת מן הדעות זה שעץ הדעת זה היה קרן, גפן היה. כלומר, גפן היה, ואז יוצא שבעצם חטאו של אדם הראשון זה שייך לאותו דבר, לשתות מן היין. אפשר לומר שזה מין שכרות והתגל בתוך העולו, זה מקביל לוידעו כי עירומים הם. אותו דבר גם מצאנו עם לוט. לוט משתכר אחרי חורבן סדום ועמורה. בנותיו נותנות לו לשתות והוא שותה. למה הוא שותה? כי גם הוא מבין, הוא רואה עולם חרב והוא רוצה לשכוח. שותים יין כדי לשכוח. וגם שם הוא מתגלה ואפילו מגיע לעריות עם בנותיו. כלומר, המצב של השכרות מביא את האדם לרצון לפשוט את בגדי העולם הזה ולחזור אל חיי גן עדן. ויר חם אבי חנן את ערוות אבי ויגד לשני אחיו בחוץ. מה זה? לראות את ערוותו. לראות ערווה זה נאמר למשל באח ואחות שמקיימים עריות, והוא ראה את ערוותה והיא ראתה את ערוותו. מה זה לראות? הכוונה שמה קיום יחסי אישות. אז ייתכן מאוד, הדבר הזה מאוד תואם את פשט דברי חז"ל שאומרים שחם סירס את אביו או שריבע את אביו. זאת אומרת, הוא רוצה להשפיל את אביו ולמנוע, או למנוע ממנו להביא בן רביעי, או הוא רוצה, הוא מקיים איזה מין מערכת יחסים חולנית שבה הוא רוצה לחזור אל אביו. פירוש שלישי אפשרי זה שהוא בא לאשת אביו, כן? ערוות אביו, ערוות אביך לא תגלה, זה נאמר גם על מי שבא לאשת אביו. אז ייתכן שחם גם בא על אמו. וירחם אבי כנען את ערוות אביו, ויגד ישני אחיו בחוץ. כלומר, חם רוצה לגמור עם המגמה של הצדקות שהתגלתה אצל נוח, והוא רוצה לבנות עולם שבנוי כל כולו על תאווה. ולכן הוא גם מספר. ואז התרבויות של שם ויפת צריכות לרסן את חם. ויקח שם ויפת את הסמלה, רש"י ידוע. כן, שם היה היוזם, יפת הגיע בעקבותיו, וישימו השכם שניהם. מזה אני לומד דבר מאוד משמעותי. שם הוא המדריך המוסרי של יפת. בדיוק כמו שהיום, למשל, במלחמה שבה אנחנו נלחמים נגד הפושעים שיצאו מעזה, אנחנו מהווים מגדל אור מוסרי לעולם. העולם לא צריך להגיד לנו כיצד להתנהג, אנחנו צריכים להגיד לעולם כיצד צריך להתנהג עם הרשעים. אז גם פה, ויקח שם, הוא המדריך. יפת בא בעקבותיו. גם במהלך ההיסטוריה, אנחנו רואים שהתרבות היפתית הושפעה הרבה מאוד מתורת ישראל. הנצרות, שהיא הדת המרכזית של בני יפת, מקורה ביהדות. גם אם זה לא מוצא חן בעינינו, אבל זהו נתון שאי אפשר להתעלם ממנו. ויקח שם ויפת את השמלה, וישימו על שכם שניהם. וילכו אחורנית, ויחסו את ערוות אביהם ופניהם אחורנית, וערוות אביהם לא ראו. ויקץ נוח מעינו, וידע את אשר עשה לו בנו הקטן, ויאמר, ארור כנען. יש את השאלה, איזה מין התנהגות זאת? אדם לא צריך להגיד על הבן שלו, על הנכד שלו, שהוא ארור. הרי סך הכל זה נכדו. למה הוא צריך להגיד ארור כנען? ומה הוא מקלל אותו? נראה לי שצריך לומר שהארור הזה זה לא קללה. הארור כאן זה ציון עובדה. כלומר, רואה נוח שכנען ארור. במה הוא ארור? שהוא עבד ליצרו. לכן הוא אומר, איך נתקן? איך אפשר לתקן את הכנען הארור הזה? יש תיקון, עבד עבדים יהיה לאחיו. על ידי שבמקום להיות עבד ליצרו, הוא יהיה עבד עבדים לאחיו, על ידי זה בסוף יהיה לו גם תיקון. בעצם מה שנראה פה כללה הוא בעצם ברכה. במהלך ההיסטוריה, מה קרה לבני כנען? בני כנען הוכנעו על ידי, גם בני שם, גם על ידי בני יפת. בני שם, זה אנחנו יודעים, בני ישראל הכריתו את הכנענים מארץ כנען. מה?
לא לגמרי.
לא לגמרי. אבל עשו עבודה די טובה. לעומת זה, יש עוד משהו שקרה, והוא שהכנענים הקימו אימפריה של הפניקים, כל המושבות הפניקיות מסביב לים התיכון. כשהמושבה הגדולה ביותר של הכנענים הייתה קרטגו, שבתוניסיה של ימינו, שהייתה ממלכה גדולה מאוד, שכמעט הכניעה את רומא, ויכול היה להיות, אלמלא המלחמות הפוניות, היה יכול להיות שבמקום אימפריה רומית, הייתה לנו אימפריה פניקית. פניקית הכוונה כנענית. ובסוף הרומאים, שהם ברובם מבני יפת, הכניעו את האימפריה הפניקית וחיסלו אותה. כך שהתקיימו כאן דברי נוח, עבד עבדים יהיה לאחיו, גם שם, גם יפת, חיסלו את הממלכות הכנעניות למיניהם. ויאמר.
למה כנען ארור? מי עשה את העבירה? חם עשה את העבירה?
חם עשה את העבירה.
אז למה כנען הוא הארור? למה לא חם?
פשוט מאוד. כי כנען הוא הפרי של התאווה של חם. כלומר, אם הוא עשה את כנען, הוא הוליד אותו בתוך הטבע, אז זה אומר שכנען נושא בקרבו את התמצית של הקלקול החמי. ולכן, אם הוא יקלל את חם, אז הוא יקלל את כל תולדותיו. גם את מצרים, גם את פוט, גם את קוש. ואין הכוונה של נוח לקלל את כל זרע חם, אלא הוא רואה איפה מתרכזת התאוותנות היתרה, והוא מוצא אותה בכנען. לכן הוא אומר, ארור כנען, ועבד עבדים יהיה לאחיו. כלומר, נוח הוא כנראה בעל רוח הקודש, הוא גם יכול להבין את זה. אגב, שאלו אותי שאלה הלכתית, מאין הכוח של נוח למכור את נכדו לעבד? אני עניתי, שזה מדין מלכות, הרי נוח הוא המלך, הוא המלך של האנושות באותה השעה, אנושות קטנה, אבל זאת האנושות, והוא המלך שם. לכן מדין מלכות הוא יכול לקבוע את גורלו של כנען. ויאמר, ברוך השם, אלוהי שם, דהי כנען, עבד, לעם. זאת אומרת, כבר מבחין נוח, ששם הוויה, זה שעתיד להתגלות דרך זרע שם. אז יוצא שביהי כנען עבד לעמו לבני שם, מה בני יפת? בשביל זה יש עוד פסוק. יפת אלוהים ליפת, ישכון באו לשם, ויהי כנען עבד לעמו. זאת אומרת שיש פה פעמיים הוא עבד, פעם אחת לשם, פעם אחת לבני יפת, ויפת צריך לשכון בעולה שם. אמרו חז"ל, מה זה ישכון בעולה שם? יופייפיתו של יפת לא תהיה אלא בעולה שם. מה זה יופייפיתו של יפת? השפה היוונית, שהיא השפה היפה בעולם. אבל יופי זה שטחיות. אז כדי שהשטחיות הזאת תקבל משמעות, היא צריכה להיות מחוברת, היא צריכה להיות בשכנות עם שם. על ידי שהיא בשכנות עם העולה שם, היא מקבלת משמעות. רואים את זה במהלך ההיסטוריה, שבני שם, היהודים, וגם המוסלמים אגב, אימצו את הפילוסופיה היוונית-רומית, וחיברו אותה אל הקודש. הדבר הזה יצר יצירה מאוד מוזרה שנקראת סקולסטיקה, זה הפילוסופיה הדתית של ימי הביניים, אבל במידה מסוימת עם כל הקלקולים שיש בסקולסטיקה, יש פה השכנה של היופי של יפת בתוך האוהלים של שם.
מה זה יפת? מה פירוש המילה יפת?
להרחיב.
יפת מלשון הרחבה, כן? זה בארמית, בארמית יפת זה הכוונה ירחיב. עכשיו יש גם משמעות של יופי. היופי יש לו שייכות אל הרוחב. גם כן כשבני ישראל יוצאים מן המדבר השומם, הם מגיעים לאישה ושמה רחב. הרוחב הוא אופייני להתפשטות החיים. וזה גם שייך כמובן אל היופי.
יופרת להיות גם משתות של דירה נאה, וכלים נאים מרחיבים דעתו של אדם.
יפה מאוד. רק הם צריכים להרחיב את הדעת, ולא שהדעת תחרב. יש הבדל בין מרחיבים למחריבים, דעתו של אדם. אז בעצם שלמה נוח מסדר כבר את ההיסטוריה בגדול. הוא יודע שהוא עומד עכשיו בשורש ההתפתחות ההיסטורית, ולכן הוא נותן לכל אחד את התפקיד, מגלה את התפקיד לכל אחד. ויהי חנן עבד למו. נשאלת השאלה, האם העבדות הזאת היא נצחית או לא. התורה רמזה לנו, בדיני עבד עברי, שיש סוף לעבדות. הרי כתוב ועבדו לעולם, וחז"ל אמרו, לעולמו של יובל. עכשיו, לגבי עבד כנעני, התורה אומרת לעולם בהם תעבודו. ומה זה לעולם? לכאורה, ההלכה אומרת שאסור לשחרר עבד כנעני. אבל עצם זה שהתורה השתמשה באותו ביטוי, כמו ביובל של עבד עברי, מזה אנחנו מבינים שהתורה רומזת, שעבדותו של קנען יש לה קץ. מצאנו דבר כזה אצל תבי, עבדו של רבן גמליאל, שרבן גמליאל רצה לשחרר אותו, רק הוא חיפש איזושהי תחבולה שתאפשר לו לשחרר אותו, בסוף לא מצא, וקיבל על עבדו תנחומין. אמר, תבי עבדי אינו כשאר עבדים,
כשר היה.
כשר היה. זאת אומרת, כבר, וזה בהתחלת מסכת ברכות, כלומר בתחילת המשנה מדברים על העבד של רבן גמליאל. כלומר, אנחנו מבינים שהתורה מציבה לפנינו את השאלה של העבדות, וכיצד אפשר להשתחרר ממנה. אגב, הלכה למעשה, היום אין לנו עבדים. איפה כל הצאצאים של העבדים הכנעניים של אבותינו? מה, שחררנו אותם? מי יתיר את זה? אלא, הכוונה שהמציאות ההיסטורית גרמה שאין לנו עבדים. אין לנו יותר היום עבדים, וזה כנראה סימן להתפתחות חיובית של האנושות. כלומר, אלה שמתגעגעים לעבדות אינם מבינים את הכוונה של התורה. התורה צמצמה את הלכות העבדים כדי להפוך אותם ליותר אנושיים, כדי שבבוא הזמן גם תתבטל העבדות מן העולם. וזה מה שבעצם נרמז בתורה בביטוי לעולם בהם תעבוד. אגב, יש מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, לעולם בהם תעבודו מצוות עשה. רבי ישמעאל אומר, רשות. אז בינתיים אנחנו פוסקים כרבי עקיבא. מי יודע, אולי בבוא הזמן אנחנו נפסוק כרבי ישמעאל, שהעבדות היא רשות. המציאות ההיסטורית כבר גרמה שהיא רשות. פסוק כ"ח.
סליחה, יש משמעות לגבי שם, הוא אומר שם השם, משם הוויה, ואילו ליפת הוא מדבר על אלוקים.
ברור לחלוטין, כן כן, ההערה היא בהחלט במקום. למשל ספר קהלת מזכיר כל הזמן את השם אלוהים, לא את שם הוויה. בספר שיר השירים פעם אחת כתוב שלהבת יה, יש רמז לשם הוויה. וזה מסביר הנציב מוולוז'ין, שספר קהלת זה מה ששלמה היה מלמד בחג הסוכות, כשהיו באים גויים לבית המקדש. אז הוא היה מלמד אותם את חוכמת ישראל, ולכן עבורם הוא מדבר על שם אלוהים. אלוהים, סיבה הראשונה של הפילוסופים. לעומת שם הוויה, שמיוחד לישראל, שזה ביטוי לאהבה הזוגית בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, וזה בא לידי ביטוי בספר שיר השירים. אז בהחלט יש פה הבדל, אלוהים זה האל האוניברסלי, השם זה אלוהי ישראל. ועכשיו הנביאים גילו לנו סוד, השם הוא האלוהים. כלומר, בתוך ההנהגה הטבעית של אומות העולם, מסתתרת השכינה האלוהית של ישראל. אז לכן בהחלט זה נכון שכבי שם כתוב שם הוויה, לגבי יפת שם אלוהים, זה בהחלט במקום. ויחי נוח, אחר המבול, 300 שנה ו-50 שנה, ויהי כל דמי נוח 900 שנה ו-50 שנה וימות. אז מזה אנחנו מבינים, שהוכחנו את זה בשיעורים הקודמים, שנוח, שאומנם המבול מחוץ לטבע עבר עליו שנה, אבל נוח בתוך הטבע עברו עליו רק 40 יום, בגלל שיש שתי מערכות זמן מקבילות זו לזו, נוח נמצא מעל הטבע והוא מקבל תורה, וזה צריך 40 יום ו-40 לילה, ואילו העולם נחרב על ידי מעגל של שנה אחת, שזה שלמות המעגל הטבעי. וזה ההבדל בין, לכן נוח חי רק 950 שנה, ולא 951 שנה כפי שהיה מתבקש. אגב, לפי זה יש גם שאלה, איך לספור את שנות העולם? לספור את שנת המבול או לא לספור את שנת המבול? הדבר הזה הוא נתון במחלוקת בין הראשונים. ואז יוצא שיש שאלה אם אנחנו בשנת תשפ"ד, או בשנת תשפ"ג, או בשנת תשפ"ה. טוב, הלכה למעשה אנחנו מונים שאנחנו בשנת תשפ"ד. טוב, פרק י', יש כאן מה שנקרא לוח העמים. מה זה לוח העמים? 70 אומות. המספר 70 הוא מספר טיפולוגי. מה זאת אומרת? זה לא מספר היסטורי בהכרח, אלא המספר 70 מציין ריבוי. 7 זה הטבע, 10 זה השלמות, שלמות הטבע 7 כפול 10, יוצא לנו 70. היום אנחנו יודעים על יותר מ-200 מדינות בעולם. אבל מספר האומות הבסיסי הוא 70 וממנו מתפשטים שאר האומות. יש גם שאלה, כל העמים שמוזכרים כאן אינם כוללים לכאורה את מה שנמצא ממזרח להימלאיה. כלומר, סין, יפן, פיליפינים, תאילנד, איפה כל זה? כן, אז אפשר להגיד שהכל התפשט מהם, אפשר להגיד שהיו עוד בנים לנוח והם לא מוזכרים. בני, אז יש לנו וילה כזאת בני נוח שם חם ויפת, וילדו להם בנים אחר המבול, ואז יש לנו כאן רשימה. עכשיו הרשימה הזאת, היא מלמדת אותנו דברים, לא הכל אפשר לדעת בדיוק מה הכוונה. אבל בואו נראה, בני יפת, גומר ומלכה.
מה? ואת השני ואת הערבדי ואת הצמרי.
אנחנו נגיע אליהם. אנחנו בינתיים בבני יפת, זה יגיע. Okay. בני יפת, גומר ומגוג ומדי, ויוון ותובל ומשך ותירס. עכשיו, הזיהויים של העמים האלה לא תמיד ברורים, אבל גומר, אנחנו יודעים על עם שישב באזור אנטוליה, הנקראים אצל הרומאים בשם קימרים, סביר מאוד שזה גומר. מגוג אנחנו יודעים, מגוג הוא בארץ צפון, כלומר מצפון לקווקז, מדי אנחנו גם מכירים, יוון גם, ותובל. תובל מוזכר במלחמת גוג ומגוג. הנה אליך גוג, נשיא ראש משך ותובל. זאת אומרת שזה מהעמים הצפוניים ומשך, כן, משך זה... זה עמים יפתיים, רגילים לזהות אותם עם מסקיטים, העמים שמילאו את ערבות רוסיה עם הקדם, ותירס. איפה זה תירס? רש"י אומר תירס זה פרס. אבל אנחנו גם יודעים שיושבי איטליה הקדומים נקראו טירניים. יש גם הים הטירני שמצד מערב של איטליה. אז סביר מאוד שמדובר פה על אותם עמים שבבוא הזמן יישבו את איטליה. בכל מקרה, מה שאנחנו רואים כאן, מדובר בעמים צפוניים. ובני גומר, אשכנז וריפת וטוגרמה, או בספר דברי הימים כתוב דיפת וטוגרמה, העמים האלה, זה גם עניין של אנשי מדע, של חוקרי המקרא, לדעת לזהות אותם, אני לא יודע לזהות אותם, ובני יוון, זה כן, אנחנו בני יוון, אנחנו פוגשים אלישה, אלישה זה השם הקדום של קפריסין, ותרשיש, תרשיש זה תמיד מדינת ים, איפה זה? יש בטורקיה מקום הנקרא טרסוס, וסביר שתרשיש, אחר כך בתנ"ך תרשיש מציין כל מקום שהוא רחוק בים, והנה אונייה בתרשיש, כך כתוב בספר יונה. גם שלמה שולח אוניות תרשיש מאילת, אז כך שאפשר לומר כל יעד שמעבר לים נקרא תרשיש. במקור זה כנראה אזור טרסוס שבאנטוליה, קיטים, קיטים, יש מזהים את קיטים עם קרטים, יש עם העמים הקדומים שישבו את איטליה, דודנים. מי זה דודנים? יש בספר דברי הימים כתוב רודנים. אז מאוד מפתה את מבקרי המקרא לומר שיש פה טעות כתיב, או שהיה כתוב רודנים ובבראשית בטעות כתבו דודנים, או שזה היה דודנים ובדברי הימים כתבו רודנים, אבל לא זה נכון ולא זה נכון. אנחנו יודעים שהעמים של טרקיה וגם האזור שקרוב לאיפה שהייתה טרויה שנלחמה עם היוונים, הם התייחסו לאדם קדמון, כך כתוב מפורש באיליאדה של הומרוס, לאדם ששמו היה דרדנוס. ובאמת הגמרא בירושלמי אומרת דודנים דרדניה, על שם זה מיצר הדרדנלים. לכן הכתיב דודנים והכתיב רודנים, שניהם נכונים ומשלימים זה את זה, לדרדניה. כך שלא תמיד יודעים להגיד בדיוק, החוקרים שאלו את עצמם מה המקור של אנשי טרויה שהיוונים נלחמו בהם, מאיזה עם הם היו. התורה מספרת לנו שיש להם שייכות כלשהי ליוון. עכשיו צריך להבין, כשכתוב כאן בני פלוני כך וכך, אין הכוונה כמו אצלנו שהיצחק הוא הבן של אברהם ויעקב הבן של יצחק, אלא מדובר פה באומות שלמות שיצאו זו מזו. כמה זמן לקח עד שמיוון יצאו האומות אלישע, תרשיש, קיטים ודודנים? התורה לא מסרה בידינו, כי זאת לא המטרה שלה. מטרתה של התורה לומר לנו, לדבר על מרחבים תרבותיים כלליים, והפרטים ההיסטוריים כיצד הדברים האלה התרחשו, התורה לא מוסרת. כך שלא צריך להיות בלחץ למצוא בדיוק השתלשלות גנטית של העמים זה מזה. לפעמים כשאומרים פלוני הוא בן של אלמוני, יכול להיות בבחינת כל המלמדת בן חברו תורה כאילו ילדו, ואז אפשר לומר בני יוון אלישע, זה לאו דווקא שיושבי קפריסין היו צאצאים ישירות של אדם ששמו יוון, אלא הכוונה שזה התפתח משם. מאלה נפרדו יהיה הגויים בארצותם משלשונו למשורתם בגויים. עכשיו מה זה יהיה הגויים? רגילים להסביר שאיים זה יבשה קטנה מוקפת במים, אבל לאו דווקא, איים פירושו גם לפעמים אומות. יהיה הגויים, כלומר כל אומה היא כמין אי, כי כל אומה מפרידה את עצמה משאר האנושות. יהיה הגויים בארצותם, איש ללשונו למשפחותם בגויים. שימו לב לאופן הקצת מוזר שבו התורה מדברת על הקבוצות האנושיות. היא קוראת להם גויים, כשהיא מייחסת אותם לארצות. איש ללשונו, כשהיא כותבת עליהם שהם משפחות. ואחר כך המשפחות הופכות להיות בגוייהם. מה רוצים מאיתנו? זה לא ברור, נכון? אז אני שומר את ההסבר, זה הסבר מאוד רחב שצריך לנושא הזה, כשנגיע לסוף הפרק, אנחנו נראה את ההתנסחות של התורה ביחס לקבוצות האנושיות, ונלמד הרבה על הביקורת של התורה, על ההתפתחות של התרבות האנושית, וגם אנחנו נראה מה הפתרון שהתורה מציעה. ובני חם, כוש ומצרים ופות וכנען. כוש, אנחנו יודעים איפה זה. כוש הייתה ממלכה מדרום למצרים, שפעלה הרבה זמן וקראו לה כוש במשך אלפי שנים. מצרים עוד יותר מוכר. פות, איפה זה? האזור של סומליה נקרא בימי קדם בשם פונט. אז בעצם מדובר כאן בעמים שנמצאים באפריקה, כולם, ובסמוך לכנען, אוכנען.
מזרח אפריקה.
כן, ממערב לכנען, הם במזרחה של אפריקה. ומה זה אומר? זה אומר שהתורה מונה את הארצות האפריקאיות שהן רלוונטיות לקשר שלהם עם עם ישראל. למשל, עמים ששכנו במקומות הרבה יותר רחוקים, בקונגו, בניגריה וכדומה, התורה לא פירטה, רק היא כותבת בגדול, ובני כוש, סבב החבילה וסבתא ורמה וסבתיך ובני רמה שבאו דדן, לך תדע איפה זה המקומות האלה. אם אנחנו נדבר על שווה, יש לנו עוד אומה בשם שווה, שהיא דווקא מבני שם. האם יש קשר בין השווה הזה לשווה ההוא? ייתכן, גם לגבי דדן, כן? גם בין בני כתורה. אז האם זה תמיד אותם עמים או עמים אחרים? כל הדברים האלה בסך הכל רק השערות. רכוש ילד את נמרוד. הוא החל להיות גיבור בארץ. עכשיו, נמרוד, אנחנו לא שמענו שהוא באפריקה. מה זה כוש הזאת שילדה את נמרוד? אז יכול להיות שזה אותו כוש שמוזכר בפסוק זין, ובני כוש, אז אחד מהם גם נמרוד. אבל אנחנו רואים שהמדינה נקראת כוש, יש בימי קדם שתי מדינות בשם הזה. יש כוש שהיא מדרום למצרים, ממלכת כוש, ויש כוש שנמצאת במקום אחר לגמרי, באזור אפגניסטן. עד היום הזה, הרכס שמוביל מאפגניסטן אל הרי ההימלאיה, נקרא הינדו כוש, עד עצם היום הזה. וגם כתוב על אחשוורוש, המולך מהודו ועד כוש, מצאנו בגמרא מסכת מגילה שתי דעות. יש דעה שאומרת כוש בסוף העולם והודו בסוף העולם. טענה שהוא מלך מקצה העולם ועד קצהו, מהודו ועד כוש. פירוש אחר, הודו וכוש נמצאים אחד ליד השני, זה גם מובא בגמרא. וכשם שמלך על הודו וכוש, כך מלך על כל העולם כולו. בעצם הגמרא מודעת לזה שיש שתי מדינות בשם הזה. יש כוש ליד הודו, יש כוש...
דרומית למצרים. מטרה.
דבר נוסף, אנחנו יודעים שהייתה שושלת בבבל של מלכים, שהמחקר, על פי הארכיאולוגיה, מגלה שקראו לה השושלת הקשית. אז הייתה, יכול להיות שכוש שמדובר עליו, כאן מדובר על השושלת המלכותית שילדה את נמרוד, והתורה מצמידה את כוש לכוש, כי בגלל דמיון השמות, אולי גם בגלל דמיון האתוס, שהאתוס של כוש שילד את נמרוד, דומה לאתוס של כוש שילד את חבילה וסבתא ורעמה וכו'. הוא החל להיות גיבור בארץ. עכשיו, השם הזה, נמרוד, הוא שם שצריך להבין מה משמעותו. בעברית, נמרוד, זה ברור. אנחנו נעשה מרד. נמרוד. אנחנו נמרוד. והוא החל להיות גיבור בארץ. הוא אדם שיודע לכבוש את העולם. מה הוא רוצה, הנמרוד הזה? אנחנו נראה גם בהמשך, אני מתאפק לא לדבר על הכל, כי מתוך ההמשך של הפרק אנחנו נבין, וגם של הפרק הבא, אנחנו נבין מה בדיוק רצה נמרוד. מספרים לנו, הוא היה גיבור צייד לפני השם. אז כן יאמר, כן נמרוד, גיבור צייד לפני השם. כלומר, הוא היה מפורסם. עכשיו, מה זה לפני השם? י' כ' אפילו. האם כל העולם ידע את השם הזה, שם הוויה? או שלא, יכול להיות שהתורה מדביקה את שם הוויה, אבל הם היו אומרים איזה שם של אליל. הדמות הזאת של נמרוד מבשרת לנו את הדמות של עשיו. גם עשיו הוא גיבור צעיד. גיבור צעיד שיכול לכבוש את העולם. בקיצור, בכל מצב שבו נבנה עולם חדש, אנחנו זקוקים לגיבור. ואנחנו זקוקים לגיבור שישנה את העולם. עם קונספציה חדשה. זה מזכיר קצת את אלכסנדר מוקדון, שרצה לבנות עולם חדש, את נפוליאון, שרצה לבנות עולם חדש. לא תמיד האנשים האלה ראויים לשבח, אבל הם צריכים על מנת לשנות את העולם להיות גיבורים. כמו שמצאנו, הם הגיבורים אשר מעולם אנשי השם, שעל מנת שתהיה נבואה בעולם, לא מספיק שיהיו אנשים עשירים או חכמים, עשירים העוסקים בחומר, או חכמים העוסקים ברוח, אנחנו זקוקים לגיבורים. הגבורה מאפשרת לחבר את החוכמה עם העושר. אז כך שיש הרבה ציפיות מנמרוד. חז"ל אומרים שהוא היה זה שפיקד על בניית מגדל בבל. אנחנו נראה בהמשך שאברהם אבינו, לפי רבי אברהם אבן עזרא, היה מבוני המגדל. כלומר, הוא הצטרף לאידיאולוגיה הנמרודית. מהי אותה אידיאולוגיה? אנחנו נראה בהמשך, כפי שאמרתי, אני מתאפק.
למה התורה מדגישה את המילה צייד? היה גיבור, למה צייד? צייד מבטא משהו ספציפי.
נכון. גם לגבי עשיו, נאמר, איש יודע צייד, איש שדה. כלומר, לצוד הכוונה לקחת אליך תוכן חיים שהיה בחוץ. כן, לצוד הרי במלאכת צדה בשבת זה לא להרוג, אלא זה לכלוא, הצד צבי. כלומר, מי שיודע לאסוף רעיונות מאחרים. אז יש גם צייד בפיו, שהוא צד את אבא שלו בפה. אז גם פה, נמרוד הוא אדם שיודע לקבץ כישרונות מכל העולם. זה יכול להיות חיות, זה יכול להיות גם בני אדם. זה שם זה משמש את הגבורה שלו. ותהי ראשית ממלכתו בבל. אז מכאן ראו חז"ל את הרמז לכך שהוא זה שמקים את מגדל בבל. מה פירוש המילה בבל? בבל בשפה האקדית, שהייתה השפה שדיברו בבבל, פירושה שער האלים, בב אילו. השער של האלים, זה דומה קצת למושג שער השמיים שנמצא אצלנו. כך שאפשר לראות איזו התכתבות בין הבבליות לבין הירושלמיות. האופן הפסול של, של בניית העיר של שער השמיים זה בבל, והאופן הקשר זה בית המקדש. אגב, על בית המקדש נאמר בספר ישעיהו, ויבן מגדל בתוכו, וגם יקב חצב בו. מגדל זה בית המקדש, אמרו חז"ל. כך שיש מה ללמוד, אנחנו נלמד על היחס בין מגדל בבל לבין בית המקדש. אני רוצה לספר לכם שהרי בחפירות הארכיאולוגיות מצאו בבבל פירמידות הנקראות ציקורטים. אחת מהן בוודאי הייתה מגדל בבל. ומה שמעניין זה שגילו ככה, שבראש המגדל היו מניחים איזה היכל, ולמטה, מתחת, בתחתית של המגדל, היו מקימים מקדש. והנחת היסוד הייתה שהאל יורד מן השמיים ושוכן בראש ההר, ועובדים לו במקדש של למטה. זה מזכיר לנו משהו, וירד השם על הר סיני, ולמטה בונים לו משכן. כלומר, זה לעומת זה עשה האלוהים. אבל אנחנו עוד נרחיב בזה כשנגיע לפרק י' א', אני כפי שאמרתי מתאפק. ותהי ראשית ממלכתו בבל, וערך, ועקד, וחלנה, בארץ שנער. ערך, השם. אנחנו יודעים איפה זה היה, יש חורבות, עיר ליד בבל שנקראת אורק, עקד גם מכירים, עקד אגב, מכאן השפה העקדית, שהיא שפה מאוד דומה לעברית, וחלנה, אני לא יודע איפה זה, בארץ שנער, זה, זה ארץ בבל. עכשיו, מה קורה כאן? בעצם יש לנו אנושות שהולכת ובונה את עצמה, והיא עוברת ממצב של משפחות לגויים, ומלשונות לארצות, ובאותו זמן יש גם אדם שבונה מגדל. מה רוצים מאיתנו? כנראה שרוצים לבנות עולם חדש. והשאלה היא איך בונים את העולם החדש. ואני אגיד את זה בקצרה, כי אנחנו מתקרבים לסוף השיעור. חז"ל הבינו שהדאגה הראשית של הדור שאחרי המבול, זה למנוע את המבול הבא. אמרו, אחת לאלף ותרנו שנים, כלומר כל 1656 שנה, הרקיע מתמוטט כפי שהיה במבול, שהיה בשנת 1656, בואו ונעשה לו סמוכות. כלומר, אנחנו צריכים לתמוך את הרקיע שהוא לא יתמוטט. עכשיו, מה המשמעות של הדבר הזה? אפשר להבין את זה באופן פיזי לגמרי. הם חשבו שעל ידי שהם יעשו עמוד תמך, השמיים לא ייפלו. אבל אז זה מאוד ילדותי, ובוודאי לא מתאים לידיעות שלנו היום על השמיים. אז כנראה שהם הבינו קצת יותר לעומק מאיתנו, הייתה להם יראה, שאפשר לקרוא לה יראת שמיים. הם יראים שמה השמיים ייפלו להם על הראש. מה זה שהשמיים נופלים על הראש? הכוונה שהערכים שנמצאים בדרך כלל בשמיים יורדים לארץ, ואז האדם נשפט האם הוא מסוגל לעמוד בדרישות של הערכים האלה או שלא.
אני מתאר לומר שחברות היה מרקס של הדורות הקודמים שרצה ליצור חברה על מעמדית, וכמו שכבודו אמר, עולם ישן עדי יסוד מחריב.
ייתכן, את זה אנחנו נבדוק לעומק כשנגיע לפרק י"א. כפי שאמרתי, אני מתאפק. אבל בהחלט אתה פה מעורר נקודה מאוד חשובה שתידון בשיעור הבא בעזרת השם. ובזאת סיימנו להיום. תודה רבה לכם.
תודה.
שלום שלום.